רואי ורבותיי, חי וראי, הדף היומי. יום חמישי את זין במנחם אף תף שין פי, מסכת שבת, דף קוף נון גימל. ובסיום השיעור בעזרת השם ובישועתו נתייצב מרחק ארבעה דפים. מסיום מסכת שבת על קוף נון זין דפיה. השתבח שמו הגדול לעד, לעולמי עולמים ולנצח נצחים. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה והתדרים. בהם מגיעים דברי תלמוד תורתך באהבה אל בתיכם להניח ברכה הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום בשנת תרשט"ו עלתה נשמתו לגנזי מרומים של רבי יששכר דוב בר, בן רבי תנחום, זכר צדיק לברכה, זקן ההוראה בווילנה, ובעל מעשה רב, פירוש מעשה רב על הגרא. זכותו הגדולה תגן עלינו, על כל בית ישראל. שני סיפורים קצרים ומופלאים מפי הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטה. נקרא בשבת, בעזרת השם, בפרשת עקב, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. הגאון רבי חזקאל אברמסקי זצ"ל התפלל פעמים רבות ליד הכותל המערבי, שם היה נוהג לשפוך צקון לחשו. פעם כאשר באנו יחד עמו, השגחנו שהגאון לוחש לאבנים דבר מה, מתרפק בתפילה חרישית, ורצינו לידע על מה ומי. העזנו ויתנו אוזן לתפילתו. כך התפלל. ריבונו של עולם, השתפך רבי חזקאל, אתה הרי המלמד הטוב ביותר, ואיך אני יודע זאת? שהרי כתוב המלמד תורה לעמו ישראל. ואיך ידע המשיח האמור להגיע אלינו כל רגע ללמוד תורה, באיזה ישיבה הוא למד? בבריסק, בגור, בפורת יוסף, בפונביץ'? איפה? על כוחך צריכים אנו לומר שאתה הוא המלמד תורה גם למשיח צדקנו. אז מה אכפת לך, ריבונו של עולם, אם תלמד גם אותי? כך התפלל, כך התרפק לפני בוראו, הגאון, שכל מכמני תורה יהיו גלויים וידועים לפניו. ועוד סיפר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליטה, ניגש אל האברך ושאלה מעניינת בפיו. אני ומשפחתי זקוקים לישוע בעניין מסוים. כיוון שיודעני בחברי שגם הוא זקוק לישוע באותו עניין ממש, ברצוני לקיים את מאמר חז"ל האמור במסכת בבא קמא דף צדי ב', כל המבקש רחמים על חברו והוא צריך לאותו דבר, הוא נענה תחילה. ולכן, אם ברצוני להיוושע, אתפלל על חברי, ואז יענו לי תחילה מן השמיים. שאלת האברך הייתה, האם גם במקרה כזה תקיפים דברי חז"ל הנ"ל, או שמאמר הגמרא נסוב רק על מקרה שבו אין המתפלל מכוון שהוא עצמו יבשע, אלא כיוון שהתפלל על חברו והוא זקוק לאותו דבר, נענים לו מן השמיים תחילה. אבל כאשר כל הסיבה שהוא מתפלל על חברו זה בגלל שהוא עצמו צריך לאותו דבר, ואם הוא לא היה זקוק לכך לא היה מתפלל על חברו, אולי על מקרה כזה לא נאמר שהוא נענה תחילה. השבתי לשואל על פי דברי המהר"ל המסביר את טעם העניין של נענה תחילה. בפשטות הפירוש הוא שכאשר רואים בשמיים שאדם זקוק לישועה בדבר מסוים, אבל במקום להתפלל על עצמו, הוא מעדיף לבקש רחמים על חברו, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה התפללת על חברך, אבל עוד בטרם הושיע אותו, אשלח לך את הישועה תחילה. והמהר"ל מסביר את התחילה במשל לצינור המיועד להשקעת שדה או גינה. כאשר אדם צריך להשקות את גינתו, הוא נוטל את הצינור, מחברו למקור המים, והנה המים עוברים דרך הצינור ומגיעים לגינה. אבל עד שהגיעו המים לגינה, הם הרטיבו תחילה גם את הצינור עצמו. זה הפשט בגמרא. כאשר אדם מתפלל על חברו, הוא הופך לצינור של שפע, וממילא, גם הוא מקבל את השפע עובר דרך הצינור, ולא רק זה, אלא הוא מקבלו תחילה כדרכו של צינור. ממילא גם בנידון של שאלת האברך, אפילו שכל תפילתו זו נעשתה רק בגללו, ולמלא הוא היה צריך לאותו דבר, לא היה מתפלל על חברו, אבל עתה, לאחר שביקש רחמים על חברו, הפך לצינור ונענה תחילה. דברים מופלאים, על שנקרא בפרשת השבוע, ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. שאנו אומרים בכל יום בקריאת שמע, ורש"י מפרש עבודה שהיא בלב, וזוהי תפילה. יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בי חבריי, ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם, כי אדוני אלוהי ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. פותחים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא עם מצווה אחת מתוך התורה שבכתב מן התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. והיום הזה מצווה קוף למד ה'. שלא לעשות שיערי מנחות חמץ. עיין שורשה במצווה קוף יוד זין. והלא תעשה הזה שנאמר, לא תאפה חמץ חלקם, ואם יחמיץ לוקב, המחמץ אחר המחמץ גם כן חייב. ולוקים על כל עשייה ועשייה שבה, כיצד לש וערך וכתף ואפה חמץ, לוקה על כל אחת ואחת, ונוהג בזמן הבית בסחרים ונקיבות. זוהי מצווה קוף למד ה' מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך, וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי כהרגלנו בסייעתא דשמיא מדי בוקר, הלא הוא פרק השינון הסיכום והחזרה אודות אשר למדו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף קופנון ב' במסכת שבת. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון לסיכום ולחזרה. נחזור כעת על השאלות ונשיב את התשובות, ועל ידי כך בעזרת השם ובישועתו הדבר ישמש עוד כלי לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. השאלה הראשונה הייתה, מה כוונת רבי יהושע בן חנניה שהוא מחפש אחר דבר שלא עבד לו? והתשובה, שמרוב זקנה הולך כפוף ורועד ונראה כמי שמחפש כסף שעבד לו. שאלה שנייה, מדוע הייתה לברזילי הגלעדי ירידה גופנית גבוהה בימי זקנותו? והתשובה, משום שהיה שטוף בזימה וכל השטוף בזימה זקנה קופצת עליו. שאלה שלישית, מה ההבדל בין זקני תלמידי חכמים לזקני עמי הארץ? והתשובה, תלמיד חכם מתווספת להם חוכמה, ולא עמי הארצות מתווספת להם טיפשות. שאלה רביעית, מה הדין מת שאין לו קרובים שיתאבלו עליו? התשובה, ישבו 10 בני אדם כאבלים במקום שמת בו. שאלה חמישית, עד מתי המת שומע את מה שאומרים עליו החיים? והתשובה, נחלקו בזה רבי חייא ורבי שמעון ברבי. אחד אמר עד שיסתם הגולל, ואחד אמר עד שיתקל הבשר. השאלה האחרונה, על דף קופנון ב', מי הוא דומה? אומר רשי, מלאך הממונה על הרוחות. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף קופנון ב', במסכת שבת. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום חמישי בשבוע, תת זין במנחם אב תשפ, עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף קופנון ג' במסכת שבת. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף קופנון ב' עמוד ב', 4 שורות לפני סוף הדף, בנקודה ומן המילים אמר לי אהוד זדוקי לרבי אבאו. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. מביאה הגמרא את דברי רבי אבאו בעניין נשמות הצדיקים. מספרת הגמרא, אמר לי אהוד זדוקי לרבי אבאו, אמר אותו זדוקי לרבי אבאו, אמריתו, אתם אומרים שנשמתם של צדיקים גנוזות תחת כיסא הכבוד. אם כן, אותה אובה תמיה, בעלת אוב שמשתמשת בעצמות המיתים, איך אסקי לשמואל בנגידה, כיצד הצליחה להעלות את נשמת שמואל הנביא באוב על ידי כישוף שעשתה, כפי שמובא בנביא שמואל א', פרק כוח פסוקים ד' עד י' ג', שם מסופר שעשתה זאת מחמת בקשתו של שאול המלך שרצה לדעת מה יעלה בגורלו בצייתו להילחם עם הפלישתים בגלבוע, הרי בוודאי אין להם כוח לפעול בשמיים תחת כיסא הכבוד, ומוסיף המערשה ומבאר, הרי נאמר בפירוש בתיאור עליית נשמתו של שמואל, אלוקים ראיתי עולים מן הארץ, ואף על פי שבסנדרין סמך זין עמוד ב' נאמר שנקרא שמם כשפים כיוון שיש בכוחם להטיש כוח פמליה של מעלה, הכוונה היא שיש ביכולתם לבטל גזירת שמיים לפי שעה, אבל מכל מקום אינם יכולים לגזור על הנשמות שגנוזות תחת כיסא הכבוד. כך מסביר עיון יעקב, אמר להישיב רבי אבאו, אתם בתוך 12 חודש אבא, בעלת האוב הצליחה בכך כיוון שהיה זה בתוך י"ב חודש לפטירתו של שמואל, ובזמן זה עדיין אין הנשמה מסתלקת לגמרי מן העולם הזה. דתניה, כך שנינו בברייתא, כל 12 חודש משנפטר האדם גופו עדיין קיים ונשמתו עולה לשמיים ויורדת חזרה לעולם הזה. אבל לאחר 12 חודש מהפטירה, הגוף בטל ונשמתו עולה לשמיים ושוב אינה יורדת. אמנם עדיין יכולה לרדת כשרוצה, כמו שמצינו לאל שירדה נשמתו של רווחה בר יאושיע, וכותב החוכמת שלמה בתוספות שלא כל אדם זוכה לזה, אלא דווקא חסידים וגדולי עולם. מביאה הגמרא ממרות בעניין ההספד. אמר רב יהודה בריידר, רב שמואל בר שילת, משמי דרב, בשמו של רב, מהספדו של אדם ניכר אם הנפטר בין העולם הבא הוא. אם לאו, שאם היה אדם כשר, הכל בוכים עליו ומורידים דמעות ומספרים בשבחו. המערשה פירש המספר בשבחו של אדם לאחר מותו, אין לחשו שמשקר. מה שאין כן כשמספר בחייו שייתכן שעושה כן בשביל שלהכניף לו, או מפני שיירא ממנו. עכשיו הגמרא איני האם כך הוא, ואמר לי רב לרב שמואל בר שילת, אחים בהספידה, כאשר תספידני לאחר מותי, יתאמץ לחמם ולעורר את רחמי השומעים כדי שיבכו, והערוך מפרש שהחימום הוא על ידי הנעמת וביסום הכל. דעתם כאמינה, כיוון שנשמתי תהיה שם ותשמע את דבריך. והעץ יוסף פירש שמי שמת הצדיק הרי הוא עומד במדרגה אליה הגיע בחייו ואינו מתעלה יותר. ומתוך שרב רצה להמשיך להתעלות, הזהיר על החימום בהספדו כדי שיתעורר הקהל לחזור בתשובה, ויחשב הדבר לזכותו. אם כן, קושיית הגמרא מדוע הוא צרח להזהיר על כך, הרי לפי שיטתו ממילא יבכו עליו כולם כיוון שהיה אדם גדול. תרץ את הגמרא לא קשיא, אין סתירה בין הדברים. כוונת רבי, אצל אדם כשר דמחמו לבאחים, כשמחממים את השומעים הם מתחממים ובאים לידי בכי, אבל ללא החימום אינם בוכים, כיוון שעל אדם זקן אין רחמי בני אדם נחמרים כל כך, ולכן הזהיר על הספדו. באדם שאינו כשר דמחמו לב ולא אחים, גם כשמחממים את השומעים אינם באים לידי בכי, וכך ניכר מתוך ההספד אם היה נפטר אדם כשר. אמר לאבאי לרבא, כגון מר דסנו לי כולה פומפדתאי, ששונאים אותו כל בני העיר פומפדיטה, כיוון שהם רמאים, כמפורש ברשי בחולין דף קוף זין, שגנבים מומחים היו, ורבא היה מוכיחם על כך, מן אחי מספידה, וכי יהיה מי שיתאמץ להספידך כראוי לאחר מותך? אמר לי, השיב לו רבא, מסתיה דעת ורבא ברב חנן, די לי בכך שאתה, אביי ורבא ברב חנן, תספידוני. ואילו הבינה לעיתים מסביר, שאביי יסתפק מי יהיה ראוי והגון להספיד את רבא, שהרי רבו כל כך זכויותיו ומחמת שירבה להוכיח את אנשי עירועת ששנו אותו, ואין בדור כמותו. ורבא בנבטנותו ישיב שלכבוד גדול יחשב לו אם יספידו אביי ורבא ברב חנן. כעת מבארת הגמרא כיצד יודעים מי יזכה לעולם הבא. באי מיני שאל אותו רבי אלעזר מרב, איזה הוא בן העולם הבא? אמר לי, ישיב לו רב את הפסוק בספר ישעיה פרק למד פסוק חף א', ואוזניך תשמען הדבר מאחריך, למור זה הדרך לחובו, כי תאמינו וכי תסמיעילו. כלומר, מי שישמע את ההולכים בהלווייתו אומרים, לכו בדרך שהלך בה הנפטר מבלי לנטות לימין או לשמאל, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. רב חנינא אמר, איזה הוא בן העולם הבא? כל שדעת רבותינו נוחה ממנו, שדעתם נוחה ממה ששומעים עליו ורואים אצלו. ומסביר העיני יצחק, שרב סבר שעיקר מבחנו של האדם כשמקובל על הפחותים ממנו, כפי שנרמז מהמילה מאחריך, ואילו רב חנינא נקט שיש להעריכו לפי דעת רבותיו עליו. מביאה הגמרא פסוק המדבר במעלת אדם שמזכירים שבח מעשיו בהספדו. נאמר בפסוק בקהלת, כי הולך האדם אל בית עולמו וסבבו בשוק הסובדים. מבארת הגמרא, בני גליל האמרי בני הגליל אמרו שכוונת הפסוק להזהיר, עשה דברים שיאמרו הספדנים לפני מיתתך. כלומר, עשה בחייך מעשים טובים שלאחר מותך יזכירו בהספדך. ואילו בני יהודה אמרי, בני יהודה הסבירו בפירוש הפסוק, עשה דברים לאחר מיתתך. מוסיפה הגמרא, ולא פליגי אין מחלוקת ביניהם, וגם בני יהודה התכוונו לדברי בני הגליל, אלא דמר כי אתרי ומר כי אתרי. בני הגליל דיברו כפי מנהגם, מנהג מקומם שהספדן עומד לפני המיטה של הנפטר ומספר בשפחו, ואילו המנהג ביהודה היה שהספדן עומד מאחרי המיטה ומספר בשפחו. וענף יוסף פירש זאת לעניין נתינת צדקה, שבגליל לא היו נותנים כל כך בחייהם, אבל היו מצווים שיתנו מרכושם לאחר מותם, ולכן פירשו שם בכוונת הפסוק של האדם לתת גם בחייו לפני מיתתך, ואילו ביהודה היו נותנים בחייהם, אבל לא לאחר מותם, לכן פירשו בפסוק שיש לתת גם לאחר מיתתם. מביאה הגמרא עוד בעניין שכירת יום המיטה, תנא נתם, שנינו שם באבות דרבי נתן פרק ט"ו משנה ד', רבי אליעזר אומר, שוב בתשובה יום אחד לפני מיתתך, וכוונתו לומר שאפילו מי שהרשיע כל ימיו, אל יתייאש מן הרחמים, כיוון שאף אם ישוב רק ביומו האחרון יקבלנו השם. כך מסביר העץ יוסף. שאלו תלמידיו את רבי אליעזר, וכי אדם יודע איזה יום ימות, איזה יום ימות שידע לשוב יום אחד לפני כן? אמר להן, השיב רבי אליעזר, וכל שכן הוא, כיוון שאינו יודע, ישוב היום שמא ימות למחר. אומר עיון יעקב, הוא לא אמר שמא ימות היום, כיוון שמיטה באותו יום בלא להיות חולה קודם, אינה דבר מצוי, ולא רצה לדבר על דבר שאינו מצוי. ועוד, שאם ימות באותו יום שחטא, הרי תמרק המיטה את חטאיו. ועל כן אמר שיש לאדם לחשוש שמא ימות למחר, ולא תוכל המיטה למרק את החטאים שעשה בשני הימים האחרונים של חייו. אז אם כן, אמר להם רבי אליעזר, וכל שכן הוא, כיוון שאינו יודע, ישוב היום שמא ימות למחר, ונמצא שכל ימיו עוברים עליו בתשובה. ואף שלמה אמר בחוכמתו, בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך אל יחסר. פסוק בקהלת פרק ט' פסוק ח', וכוונתו שהבגדים ממשל הנשמה, שצריך אדם לשומרה טהורה ונקייה, ועל כן ישוב בתשובה תמיד. ואילו המהרש"א דייק מהמילה בגדיך בלשון רבים, שהכוונה למעשים טובים שנקראו מידות, כמו שמצינו בתורה לשון מידו בד לגבי בגד, ובא הפסוק לומר שכשיהיו מעשיך ומידותיך לבנים בלא חטא, אז השמן, דהיינו הנשמה, לא יחסר לדבר בסעודתה בעולם הבא. רבן יהוידע פירש שעל האדם לצייר במחשבתו בכל עת את זמן מיטתו, בו ילבישו בתכריכים לבנים כדי שיכנע ליבו, ולא יחסר השמן, דהיינו החוכמה, ממחשבתו, ומתוך כך לא יוכל היצר הרע לתנפה, וכל שכן שלא יצליח לטנף את דיבורה ומעשיו. הביאה הגמרא משל בעניין הזה, אמר רבן יוחנן בן זכאי, משל למה הדבר דומה? למלך שזימן את עבדיו לסעודה ולא קבע להם זמן לבואה, מה עשו? הפיקחים שבהם קישטו את עצמם מיד בבגדים יפים, וישבו על פתח בית המלך לחכות לסעודה, לפי שאמרו כלום וכי חסר דבר לבית המלך? בוודאי הכל כבר מוכן לסעודה, וייתכן שיקראו לנו לבוא פתאום ולא נספיק להתקשט. ואילו הטיפשים שבהן הלכו למלאכתן, ולא הכינו עצמם לסעודה, לפי שאמרו, כלום יש סעודה בלא תורח, ובוודאי צריכים עדיין אנשי המלך לתרוח בצורכי הסעודה, ויש לנו עוד זמן רב כדי להתקשט. והנה, בפתאום ביקש המלך את עבדיו לבוא לסעודה, הפיקחין שבהם נכנסו לפניו כשהם מקושטין, ולא הטיפשים שבהם נכנסו לפניו כשהם מלוכלכין מחמת מלאכתם. והנמשל, הכוונה היא שסוברים הטיפשים שוודאי יחלו לפני מותם ועוד יספיקו לעשות תשובה, אבל בסופו של דבר הם מעיטים באופן כזה שאינם מספיקים, כך מסביר העיון יעקב. שמח המלך לקראת הפיקחים וכעס לקראת טיפשים. אמר, הללו שקשטו את עצמם לסעודה ישבו ויוכלו וישתו, ואילו הללו שלא קשטו עצמם לסעודה יעמדו ויראו כיצד הפיקחים יושבים ואוכלים. כך גם בעולם הבא הצדיקים ישבו ויהנו, ואילו הרשעים יעמדו ויראו. אומר השפת אמת, אמנם שנינו במסכת סנהדרין בדף צדי, שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, אבל צריך לומר שמדובר כאן באותם רשעים גמורים שאין להם חלק לעולם הבא. ועוד הוא כותב שלולי דברי רש"י יש לומר שאין הכוונה לעולם הבא שאחר תחיית המתים, אלא שכך הוא תמיד בשמיים לאחר המיטה. אבל אומרת הגמרא, חתנו של רבי מאיר, משום רבי מאיר אמר אי אפשר לומר כן שהטיפשים יעמדו ויראו, שהרי אף הם הטיפשים נראים כמשמשים בכך את המלך כאילו נקראו להיות המשרתים בסעודה, ואינם מתביישים בכך, ונמצא שאין המשל מתאים לעונשם של רשעים בעולם הבא. אלא כך צריך לומר, אילו ואילו יושבים בסעודה, אלא שהללו הפיקחים אוכלים, והללו הטיפשים רעבים, הללו שותים והללו צמאים. וכך ניכרת בושתם של הטיפשים, שנאמר, במה שהודיע הנביא לרשעים את עונשם בעולם הבא לעומת שכרם של הצדיקים, בספר ישעיה פרק סמכי פסוקים י' ג' וי' ד', כה אמר השם, הנה עבדי יאכלו ואתם תרעבו, הנה עבדי ישתו ואתם תצמאו, הנה עבדי ישמחו ואתם תבושו, הנה עבדי ירונו מטוב לב ואתם תצעקו מכאב לב. ולגמרא משמע שפסוקים אלו עוסקים בדין העולם הבא, משום שבדין הרשעים בעולם הזה כבר עוסק הפסוק שלפני כן, כך מסביר המהרש"א. פירוש נוסף לפסוק שהובא לאל אומרת הגמרא דבר אחר, פירוש אחר, בכל עת יהיו בגדיך לבנים, אלו ציצית, זו ציצית הבגד שמטילים את הציצית ומלובן. המהרש"א מפרש בכוונת הפסוק שגם בזמן שאין אפשרות לקיים את מצוות התחילת שבציצית, עדיין צריך להטיל בה חוטי לבן, כמבואר במסכת מנחות בדף ל"ח עמוד א', ושמן על ראשך אל יחסר, אילו תפילין. שהרי נאמר בקהלת פרק ז' פסוק א', טוב שם משמן טוב, ושנינו במסכת ברכות בדף ו' עמוד א' לגבי הפסוק, וראו כל עמי הארץ כשם השם נקרא עליך, וירו ממכה, ששם השם היינו תפילין שבראש, ומתוך שהשם עדיף על השמן, ודאי שאסור שיחסר. דהיינו שיחסרו התפילין מהראש. והכוונה היא שגם כשאין לאדם תפילין של יד, עליו להניח תפילין של ראש. וכן להפך, כמבואר במסכת מנחות, בדף ל"ח עמוד א', אומר המהרש"א. אם כן, מזהיר הפסוק את האדם שבכל עת יהיו בגדיו מצויצים כהלכה, ועל ראשו יהיו מונחות תפילין. אדרן הלך שואל, אדרן הלך שואל, אדרן הלך שואל, בלי נדר. סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את הפרק ה-23 במסכת שבת, פרק ששמו שואל, שואל אדם מחברו כדי יין וכדי שמן, פרק שתחילתו בדף קמח עמוד א' לאיל, וסיומו כאן בדף קופנון ג' עמוד א', ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, ומתחילים ללמוד את הפרק האחרון, הפרק החותמת מסכת שבת, הפרק ה-24 במסכת שבת, פרק ששמו מי שחשיך. המשנה פותחת את הפרק החותמת מסכת שבת, מבארת כיצד ינהג אדם הבא בדרך בערב שבת ויחשיך לו היום, שהקלו חכמים והתירו לו להביא את כיסו בכמה אופנים. אומרת המשנה הפותחת את הפרק ה-24 במסכת שבת, מי שהחשיך לו היום כשהיה בא בדרך בערב שבת, כלומר שבעודו מהלך בדרך שקעה החמה ונעשה שבת, ובידו כיס עם מעות, אז כיוון שאסור להוליכו 400 ברשות הרבים, כמבואר ליל בדף צדיבה ועמוד ב', נותן כיסו לנוכרים מבעוד יום כדי שיביאו לעיר. ואם לא אמר לנוכרים מבעוד יום, אסור לו לומר לאחר שתחשך. כך סוברים רש"י והריטב"א. אבל הראש חולק על רש"י ופירש שדברי המשנה נותן את כיסו לנוכרי, היינו אחר שתחשך. כותב השלטי גיבורים שאף רש"י סובר שאם לא נתן מבעוד יום יכול לו לתת לאחר שתחשך. אלא שלכתחילה צריך לתת לנוכרי מבעוד יום מפני שאז יעבור רק על איסור אמירה לנוכרי, ואילו לאחר שתחשך יעבור גם על איסור מוקצה. אומרת המשנה, ואם אין אמו נוכרי, מניחו על החמור שאימו. אבל אם יש אמו נוכרי, עדיף ליתן לנוכרי מלהניח על החמור כמבואר בגמרא. והגמרא תבאר באיזה אופן מותר לעשות כן, שמניחו על החמור. מביאה המשנה דין נוסף בעניין מסעו של מי שהחשיך לו בדרך. ודין זה אינו שייך לדין של הכיס שנשנה במשנה קודם לכן, אומר הרמב"ם בפירוש המשניות וכן רבי עובדיה מברטנורה. היה בא בדרך בליל שבת וחמורו טעון והגיע לחצר החיצונה של העיר, שזהו המקום המשתמר הראשון בעיר, ומשמע מלשונו של רש"י, שרק עד חצר המשתמרת הראשונה התירו, אבל אסור לו הוליכה משם ועד ביתו. ובא לפרוק את המסע מהבהמה, נוטל בידו מעל בהמתו את הכלים הניטלים בשבת, הכלים שמותר לטלטלם בשבת, ואילו הכלים שאינם ניטלים בשבת כשבא לפורקה מהבהמה, מתיר את החבלים של האוכף והסכין שהיו קשורים בהם נופלים מעליהן, אבל לא ייטול אותם בידיו מעל גבי הבהמה. זוהי המשנה הפותחת את הפרק ה-24 במסכת שבת, פרק ששמו מי שהחשיך, פרק שתחילתו בדף קופנון ג' עמוד א', וכעת ניגשים אנו ללמוד את הגמרה שאחרי המשנה הפותחת את הפרק החותם את מסכת שבת, פרק ששמו מי שהחשיך, הפרק ה-24 במסכת שבת בדף קופנון ג' עמוד א'. שנינו במשנה שמותר לתת את הכיס לנוכרי כדי שיביאו לעיר. מבררת הגמרא מה טעם דין משנתנו. שואלת הגמרא מה הייתה משרו לרבנן למי תו כיסי לנוכרי. מדוע התירו לו חכמים לתת כיסו לנוכרי שיוליכהו בשבת? ועלו הנוכרי שלוחו לשאת כיסו בשבת. ואף שאין שליחות לגוי, כאמור במסכת קידושין בדף ממה אלף עמוד ב', מכל מקום חכמים אסרו לצוות לנוכרי ולשולחו לעשות עבורו מלאכות האסורות בשבת. משיבה הגמרא קימלו לרבנן ידוע וברור להם לחכמים, דאין אדם מעמיד עצמו על ממונו, שאין אדם יכול להימנע מלהציל את ממונו, והיא לא שרית לי, אם לא תתיר לו להביאו על ידי גוי או בהמה, עתה לאיתו יהיה 400 ברשות הרבים. יבוא להעבירו 400 ברשות הרבים ויעבור על איסור דאורייתא. רב המבאר שבמציאה לא התירו לתיתה לגוי שיוליכן עבורו. אמר רב דווקא כיסו התירו לתת לגוי, שכיוון שטרח להסתכר במעות הללו, הרי הוא חס עליהן. והדין הוא שזה אינו רק בכיס שטרח עליו, אלא שעיקר הטעם שהתירו בכיס משום שהרגילות היא שהוא תורח על המעות שבכיס. אבל לא חילקו חכמים בין כיס לכיס והתירו בכיס בכל אופן, גם במעות שנפלו לו בירושה. יש לחוש שאם לא נתיר לו לתת את הכיס לנוכרי, יבוא לטלטלו ברשות הרבים. אבל מציאה לא התירו, שכיוון שלא טרח בה, גם אם לא נתיר לו לטיטה לנוכרי, אין חשש שיבוא לטלטלה ברשות הרבים. הרמב"ם הלכות שבת פרק ו' הלכה כ"ב כותב, שמציאה אף שלא יתירו לתנה לנוכרי או לתנה על גבי בהמה, מכל מקום מותר להוליכה פחות פחות מ-400 עד שמגיע לביתו. ותמהו עליו הראשונים. הרי בגמרא להלן מבואר שלא יתירו בכיסו להוליכו פחות פחות מ-400, אלא כשאין שם נוכרי או חמור, ואם כן במציאה שאפילו לתת לנוכרי לא יתירו, כל שכן שאסור להוליכה פחות פחות מ-400. והרמב״ם ביאר את דעתו בתשובה שכתב לתלמידו רבי יוסף המערבי. בתשובות הרמב״ם סימן תף סמך דלת. וכך הוא אומר הרמב״ם שדווקא לעניין לתת לנוכרי ולהניחו על החמור נאמר היתר רק לגבי כיס, כיוון שבזה יש איסור של שביטת הבהמה או אמירה לנוכרי והתירו רק מחמת שאין אדם מעמיד עצמו על ממונו. אבל ההולכה של פחות פחות מ-400 אין בה איסור כלל ומותר הדבר אף על ידי יהודי ואף שלא בשעת הדחק. ולכן אין הבדל ביתר הזה בין כיס למציאה. והרשב"א מבאר בדעת הרמב״ם שרק בכיסו אסרו לטלטלו פחות פחות מ-400 כשיש לו נוכרי או בהמה, שחששו שאם יטלטלו פחות פחות מ-400, כיוון שהוא בעול על ממונו, יבוא לטלטלו יותר מ-400. אבל מציע, כיוון שאינו בעול עליה, לא חששו שיטלטלנה 400 ולא אסרו לטלטלה פחות פחות מ-400. מקשה הגמרא שהדין הזה כבר מבואר במשנתנו, מקשה הגמרא פשיטה, הרי דבר פשוט הוא שדין זה דווקא בכיס, שהרי כיסות נן, בפירוש נאמר במשנה, כיסו. שיכול לתת את כיסו לנוכרי, משמע מכך שרק את כיסו התירו לתת לנוכרי ולא מציאה, מה הוא צריך רבה להשמיענו? משיבה הגמרא יש חידוש בדברי רבה. מה הוא דתי מה שמה תאמר? הוא הדין ששווה הדין בזה אפילו במציאה ומותר להתיתה לגוי. והיידה קטני כיסו והטעם שהטנה נקת כיסו, אין זה משום שהיתר נאמר רק בכיסו. אלא משום דאורך דמילדה קטני, שנה הטנה את הדבר המצוי והרגיל, ואין לדייק מכך שבמציאה אסור. כמה שמלן, לכך השמיענו רבה שאין הדבר כן, אלא דווקא נקת התנה כיסו, אבל מציאה אסור לתת לגוי. מבארת הגמרא באיזו מציאה אמר רבה שאסור. אומרת הגמרא ולא אמרן, וגם במציאה לא אמרנו שאסור לתיתה לנוכרי, אלא דלא עתי לידי, כשלא הגיעה המציאה לידו קודם שתחשך ועדיין לא הגביעה ולא זכה בה. אבל עתי לידי, אבל באופן שהגביעה וזכה בה קודם שתחשך ככיסא דמי, הרי ככיסו ויכול לתנה לגוי. ואף שלא טרח בה, מכל מקום כל דבר שהגיע לידו של אדם, חם לבבו עליו כשלו, ויביא להביאו בשבת. כך מסביר המאירי. עוד הסבר שמה שטרח במציאה להגביה ולזכות בה נחשב לטרחה שלא חילקו חכמים בין טרחה מרובה לטרחה מועטת. איקא דאמרי יש שאמרו שמועה זו בלשון אחרת. שרבה עצמו הסתפק בדין הזה, באי רבה הסתפק רבה, מציאה באה לידו מהו. האם נאמר שכיוון דעתה לידי ככיס אדמי, שכיוון שבאה המציאה לידו, הרי ככיסו ומותר לתיתה לנוכרי, או דילמה או שמה נאמר, שכיוון דלא טרח בה, אין לחשוש שיעבור ויטלטלנה 400 ברשות הרבים, ולכן, לאף ככיס אידמי, אין דינה ככיסו ואסור לתיתה לנוכרי. ומכל מקום, אם הגיע המציאה לידו קודם ערב שבת, נראה שגם לצד הזה הרי ככיסו אומר השפת אמת. מסיקה הגמרא תיקו תעמוד השאלה הזו בספק שלא נפשטה, תאיקו זה ראשי תיבות של תשביע לו אליהו הנביא שיבוא במהרה לבשר על הגאולה, הוא יתרץ קושיות ויבעיות. אומרת הגמרא שנינו במשנה שפתחה את הפרק החותמת מסכת שבת, אין אמו נוכרי מניחו על החמור. מי שהחשיך לו היום כשהיה בא בדרך בערב שבת ובידו כיס סימאות, כיוון שאסור לו הליכו 400 ברשות הרבים, נותן כיסו לנוכרי מבעוד יום כדי שיביאו לעיר. ואם אין אמו נוכרי, מניחו על החמור שאימו. מבארת הגמרא שעדיף ליתן לנוכרי מלהניח על החמור. מדייק את הגמרא טעם, ממה שנתנה המשנה טעם לדבריה, שמניחו על החמור משום דאין נוכרי אימו. יש לדייק מכך, אבל אם יש אימו נוכרי, לנוכרי יעיבלי. נותנו לנוכרי ואינו מניחו על החמור. מה היא טעמה? מה טעם דין זה שעדיף לתת לנוכרי מלהניח על החמור? משיבה הגמרא, חמור אתה מצווה על שביתתו, שישראל מצווה שלא תעשה בהמתו מלאכה בשבת. אילו נוכרי, אי אתה מצווה על שביתתו, אין אתה מצווה על שביתתו. לגבי בהמה נאמר, וביום השביעי תשבות למען ינוח שורך וחמורך. ודרשו בתלמוד הירושלמי על מסכת שבת, כפי שהביא זאת תוספות לאל בדף נ"א עמוד ב', שאדם מצווה על שביתת בהמתו כשביתתו, והיינו שאסור שתעשה הבהמה מלאכה עבור האדם. ואף כשאין שם נוכרי לא התירו להניח על גבי בהמה, אלא באופן שאינו עובר על איסור דאורייתא. ואף שגם בהנחה על גבי בהמתו אינו עובר על איסור דאורייתא, מכל מקום, כיוון שבחמור שייך בו איסור שביתה במלאכה גמורה, עדיף ליתן לנוכרי. כך מסבירים הרשב"א והר"ן. ויר הפרי מגדים, שכיוון שבבהמה בקלות יכולו לעבור על שביתת בהמתו, שאם יניח עליה את הכיס קודם שעקרה, הרי הוא עושה איסור, אמרו חכמים שעדיף שייתן את הכיס לנוכרי, ורק במקום שאין שם נוכרי, התירו חכמים להניח על הבהמה, משום שאם לא נתיר לו להניח על הבהמה, יש לה חשוש שיביאו בידו. ממשיכה הגמרא לבאר את דיני הקדימה באופנים השונים. היו עמו חמור וחרש, שוטה וקטן, חרש שאמור בכל מקום בשס, שישבו אותו לשוטה וקטן, וחרש שאינו שומע ואינו מדבר, כמבואר במסכת חגיגה בדף בית עמוד בית, שידוע לחכמים, שמי שאינו שומע ואינו מדבר, אינו בן דעת. אז אם היו עמו חמור וחרש שוטה וקטן, החמור מנח לי, מניחו על החמור. אבל לחרש שוטה וקטן, אף שאינם חייבים במצוות, לא יעיב לי, אינו נותן להם. מבואר בגמרא שרק כשיש לאדם הזה חמור, אינו נותן לחרש שוטה וקטן, אבל בלא זה מותר לתת את הכיס לחרש שוטה וקטן. כותב הרתבה, שאף שלא שנינו את היתר הזה במשנה מכל מקום, ידע הגמרא שכשם שהתירו בנוכרי, כך התירו גם בחרש שוטה וקטן. ומה שלא כתבה זאת המשנה, זה משום שהמשנה כתבה את הדבר המצוי יותר, ונוכרי ובהמה מצויים בדרך יותר מחרש שוטה וקטן. ודעת התוספות בדיבור המתחיל מי שהחשיך, שמה שמבואר לאל בדף קכ"א עמוד א', שקטן העושה מלאכה בשבת לדעת אביו, אביו חייב למונעו מכך, ומדאורייתא. ומשום כך פרשו שאין כוונת הגמרא שייתן לקטן שיביא באופן האסור מדאורייתא, שהרי לא יתירו חכמים בכיס איסורים דאורייתא. אלא הכוונה, כמו שמפרשת הגמרא לקמן בדף קנ"ג עמוד ב', לגבי בהמה, שהוא עושה זאת באופן שאין בו איסור דאורייתא, שהוא מניח את הכיס אחר שעקרה הבהמה ללכת, ונוטל ממנה קודם שעמדה. אבל בפסקי הריד פרש, שרק לצוות לקטן לעשות מלאכה אסורה בשבת אסור מדאורייתא. אבל קטן העושה מעצמו לדעת אביו, יש בזה רק איסור דרבנן, וכיוון שאין זה לאיסור דרבנן, התירו חכמים להולך בדרך שייתן את הכיס לבנו קטן, והקטן מעצמו יוליך את הכיס. מבררת הגמרא מה היא טעמה, מה הטעם שעדיף להניח על החמור מאשר לתת לחרש שוטה וקטן. משיבה הגמרא, הני אדם, אלו הם בני אדם, ויש חשש שיטעו וילמדו מזה להתיר לתת גם לבני אדם החייבים במצוות. אבל היי, החמור לאו אדם, הוא לא אדם. אבל אם יש שם נוכרי, עדיף לתת לנוכרי אף שהוא אדם, כיוון שבנוכרי אין שום חשש שיבוא לידי איסור דאורייתא, אבל בבהמה יש לה חשש שיבוא לידי איסור דאורייתא, כפי שהסברנו לאל. אפשרות נוספת, היו עמו חרש ושוטה, נותן לשוטה, משום שלשוטה אין כלל דעת ולא יטעו כל כך ללמוד ממנו להתיר בשער בני אדם. אבל לחרש יש דעת כלושה, ואף שחרש ושוטה שניהם פטורים ממצוות, מכל מקום החשש שיבוא להחליפו בפיקח שייך בו יותר מבשוטה, כיוון שחרש שטותו ניכרת פחות ונראה לרוב העולם כפיקח, כך אומר המגיני שלמה. אפשרות נוספת, אם היו עמו שוטה וקטן, נותן לשוטה, משום שהשוטה, אף אם יתפקח, לא יזכור כלום מימי שטותו, אבל קטן יזכור לך שיגדל, ויש חשש שיבוא להמשיך בזה אף לאחר שיגדל. והטור באורח חיים סימן רי סמכבב בייר, שעדיף ליתן לשוטה משום שלא יבוא לעולם לכלל בן דעת, מאשר ליתן לקטן שעתידו לבוא לכלל בן דעת. רבי עקיבא איגר על השולחן ערוך בסימן רי סמכבב כתב, שעדיף ליתן לשוטה שאין לו דעת כלל, מאשר ליתן לקטן שיש לו קצת דעת. מסתפקת הגמרא באופן שהיו עמו חרש וקטן, היבא אלו הסתפקו בני הישיבה. אם היו עמו חרש וקטן, מהי? למי ייתן? ומבארת הגמרא את הספק, אליבא דרבי אליעזר, לדעת רבי אליעזר, שדעתו מבוארת בברייתא להלן, לא תיבא אלך, אין לך להסתפק, שוודאי ייתן לקטן ולא לחרש, כיוון שלרבי אליעזר חרש הוא ספק בר דעת וחייב במצוות מספק. דתניא, שנינו בברייתא שמופיע במסכת יבמות בדף קוף י"ג עמוד א', רבי יצחק אומר משום רבי אליעזר תרומת חרש, חרש שיפריש תרומה, אף שהפירות לא הותרו בכך וצריך שפיקח יחזור ויפריש מהם תרומה, מכל מקום לא תיצא התרומה לחולין אלא אסורה היא לזרים, מפני שהוא החרש ספק אם דעתו המועטת צלולה וחייב במצוות או לא, ולדעת רבי אליעזר ודאי עדיף שייתן לקטן שאינו חייב במצוות ולא לחרש שספק שהוא חייב, כי רבי אליעזר סובר שחרש יש לו דעת קלושה שאינו מחודד להבין כשאר בני אדם, אלא שספק באותה דעת קלושה שיש לו אם צלולה היא, וכשהוא נותן את דעתו לעשות איזה דבר, כוונתו נחשבת כוונה. ומשום כך, כשהוא מפריש תרומה, חלה להשם תרומה. או שאין דעתו צלולה, ואף כשהוא מתכוון לעשות איזה דבר, אין כוונתו נחשבת כוונה. וכשהוא מפריש תרומה, לא חלה להשם תרומה. כי תיבה אלך, אומרת הגמרא, מה שיש לך להסתפק, הוא עליבא דרבנן. לפי שיטת חכמים הסוברים שחרש ודאי אין דעתו צלולה ופטור ממצוות כקטן. דתנן, כי כך שנינו במשנה במסכת תרומות פרק א' משנה א', חמישה לא יתרומו, לא יפרישו תרומה. ואם תרמו אין תרומתם תרומה, הפירות שיפרישו לשם תרומה, לא חל שם תרומה עליהם, והרי הם והפירות שהופרשו עליהם, טבל כמו שהיו קודם לכן. ומי זה החמישה ואילו הן? חרש שאינו שומע ואינו מדבר, שוטה וקטן. שאין בהם דעת לתרום, שנאמר בתרומת המשכן, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו ודרשו מכך שאין יכול להפריש תרומה רק מי שיש לו לב להתנדב, כלומר שיש לו דעת. חרש שוטה וקטן, אין להם דעת. כך מסבירה שבשם הירושלמי שלמדו את דין התרומה מתרומת המשכן. עוד אומרת המשנה שם במסכת תרומות, מי לא יתרום, מי לא יפריש תרומה, והתורמת שאינו שלו ללא רשות הבעלים, שנאמר בהפרשת מעשר עשר תעשר את כל תבועת זרחה, ודורשים זרחה ולא של אחר, שאי אפשר להפריש תרומות ומעשרות לאדם אחר שלא מדעתו. ובמסכת בבא מציעא בדף ב' עמוד א', למדה הגמרא את הדין הזה ממה שנאמר לגבי תרומת מעשר, כן תרימו גם אתם. ממה שנאמר גם אתם דורשים לרבות שלוחכם, ויש ללמוד מכך מה אתם לדעתכם, אף שלוחכם לדעתכם, ששליח אינו יכול להפריש תרומה, אלא מדעת בעל הבית. מי עוד בתוך הקבוצה של החמישה שאם תרמו אין תרומתם תרומה, וכן נוכרי שתרם את של ישראל אפילו ברשותו. כיוון שאינו ראוי לשליחות, אין תרומתו תרומה. ששליחות בהפרשת תרומה נלמדת ממה שנאמר גם אתם, ודורשת הגמרא שהשליח נלמד מהריבוי של המילה גם, וממילא צריך להיות דומה למשלח שכלול במילה אתם, וכשם שאתם בני ברית, כלומר ישראל, אף שלוחכם אינו יכול להיות אלא מבני ברית, אבל לא נוכרי. הרי לנו שלדעת חכמים חרש בוודאי אין בו דעת, ולשיטת חכמים יש להסתפק. מהי? מי שהחשיך לו היום, כשהיה בא בדרך בערב שבת ובידו כיס אמהות, כיוון שאסור להוליכו 400 ברשות הרבים, יש עמו חרש וקטן, האם לחרש יאיב לי, האם ייתן את הכיס לחרש, ומשום דקטן עתי לכלל דעת, היות והקטן לכשיגדל יהיה בן דעת, ולכן עדיף שייתן לחרש, או דילמה או שמה לקטן יאיב לי, עדיף שייתן לקטן ולא לחרש, משום שחרש יש בו חשש תקלה, דעתי על החלופה בגדול פיקח, שיבוא להחליף ולטעות בינו ובין גדול בן דעת, ולהתיר לו גם כן לטלטל. אבל מקטן לא יטעו ללמוד להתיר בגדול. והיה הגמרא שהמוראים נחלקו בשאלה הזו. איקא דאמרי יש שאמרו שכאשר יש עמו חרש וקטן, לחרש יאיב לי עדיף שייתן לחרש. ואיקא דאמרי ויש אומרים, לקטן יאיב לי עדיף שייתן לקטן. וכיוון שנשאר בגמרא הספק, יכול לתת לאיזה מהם שירצה, אומרים הריף והראש, שכיוון שאינו אלא איסור דרבנן, יש להקל בזה. אבל אם הקטן הוא בנו שהגיע לגיל חינוך, ייתן לחרש ולא לקטן, אומר הפרי מגדים. מבררת הגמרא מה יעשה אם אין עמו אחד מאלו שהותר לתת להם את כיסו. שואלת הגמרא אם אין שם לא נוכרי ולא חמור ולא חרש ולא שוטה ולא קטן, מהי? האם יש תקנה לכיסו? משיבה הגמרא אמר רבי יצחק, עוד תקנה אחרת הייתה להצלת כיסו, ולא רצו חכמים לגלותה. ואף שלא רצו חכמים לגלותה, כתבו את דברי רבי יצחק בגמרא, כיוון שמה שלא רצו חכמים לגלותה ולכותבה במשנה, זה משום שהמשניות שגורות בפי כל. אבל הגמרא אינה שגורה בפי כל. שואלת הגמרא מהי עוד אחרת הייתה? כלומר, מהי ההצלה האחרת שיכולו לעשות לכיסו? משיבה הגמרא, מוליכו פחות מ-400, כלומר, שיתלנו, וקודם שיעבור 400 יעמוד, וכן יעשה עד שיבוא לביתו, שאיסור העברה ברשות הרבים אינו אלא כשהוא מעביר 400 בלא הנחה באמצע. אבל לא רצו חכמים לגלותה וגזרו שכאשר יש עמו נוכרי, ייתן כיסו לנוכרי ולא יולכנו בעצמו. את הפטנט הזה להוליך פחות מ-400, למדה הגמרא לעיל בדף צדיבה ועמוד ב' שכשהוא עומד נחשב הכיס כמונח, וכשהוא עוקר ללכת נחשבת עקירתו כעקירת החפץ, ואין חייבים על העברה ברשות הרבים, רק שהעבירה 400 באותה עקירה. ומפואר ברשי, לעיל בדף מבית עמוד א', שמדאורייתא מותר לטלטל פחות פחות מ-400 ברשות הרבים בכל דבר, אלא שחכמים אסרו לעשות כן, כיוון שבקלות יכול אדם לטעות ולטלטל 400 שלימות. אלא שמחמת כן חששו לגבי כיס, שאם לא ניתן לו דרך להעבירו בהתר, יבוא להעבירו יותר מ-400. לכן התירו לו לתת לנוכרי או על הבהמה, וכשאין עמו לא נוכרי ולא בהמה, התירו לו להוליכו פחות פחות מ-400. ואילו הרמב"ם בתשובותיו, בסימן תף סמך דלת, כותב שגם מדי רבנן אני אסור לטלטל פחות פחות מ-400. ובאר הרמב"ם בתשובה לחכמי לא ניל, שטלטול פחות מ-400 הוא דבר שאינו ניכר לבני אדם, ולכן אין לחשוש שימהר כשהוא מטלטל, ומפני זה יבוא להעביר 400. כותב הפרי מגדים בפתיחה ללכות שבת, שאין לאסור טלטול פחות מ-400 משום חצי שיעור, כיוון שאיסור העברה ברשות הרבים נאמר בהלכה למשה מסיני, כמבואר ליל בדף תדיבה ועמוד ב'. ואם כן, נאמר בהלכה שרק 400 אסור להעביר ברשות הרבים, אבל פחות מ-400 מותר. שואלת הגמרא, מאי לא רצו חכמים לגלותה? מדוע לא רצו חכמים לגלותה והעלימו דבר תורה? משיבה הגמרא, משום שנאמר בספר משלי פרק כ"ה, פסוק ב', כבוד אלוקים אסתר דבר וכבוד מלכים חקור דבר. כלומר, מותר להסתיר דבר תורה לכבוד שמיים, אבל אין להסתיר דבר תורה לכבוד עושר אדם וחשיבותו, אלא יש לחוקרו. ואומרת הגמרא, אחא ואחא מהי כבוד אלוקים מיכא? כאן איזה כבוד שמיים יש בהסתרת הדין הזה? משיבה הגמרא, אם נתיר לו להביאו פחות פחות מ-400 ברשות הרבים, יש לחשוש שלא ידקדק בשיעורו. ודיל מעט אל העטויי 400 ברשות הרבים, ושמא יבוא להעבירו 400 ברשות הרבים. ולפיכך אמרו, שאם יש עמו נוכרי לא יליכנו פחות פחות מ-400, אלא יתננו לנוכרי. כיוון שקרוב הוא לבוא לידי חיוב חטאת, אם יטעה בפסיעותיו, אז מוטב שיאמין בגוי ולא יכניס את עצמו לספק. מביאה הגמרא מחלוקת אם גזירה זו היא טובה או לא. תניא שנינו בברייתא, רבי אליעזר אומר, בו ביום שעלו לעליית חנניה בן חזקיה וגזרו 18 גזירות, חכמים ביקשו לגנוז את ספר יחזקאל מפני כמה דברים הנראים בו כסותרים דברי תורה, וחנניה בן חזקיה טמן עצמו בעלייה וישב שם ופירש את ספר יחזקאל. היו חכמים באים לבקרו שם תמיד, ופעם אחת הזדמנו לשם הרבה חכמים, עד שהיו שם כל הראויים להוראה שבאותו הדור, ובמעמד זה גזרו 18 גזירות, אותם למדנו לעיל בתחילת המסכת בדף י"ג עמוד א'. ורב ניסים גאון פירש שהיה זה ביום שמינו את רב לזר בן עזריה לנשיא במקום רבן גמליאל, שבאותו יום נתרבו ספסלי בית המדרש, ובאותו יום פשטו את כל הספיקות. אז אם כן נאמר בברייתא, רב לזר אומר, בו ביום שעלו לעליית חנניה בן חזקיה וגזרו 18 גזירות, וגזירה זו שלא לטלטל את כיסו פחות פחות מ-400 כשיש עמו נוכרי, הייתה אחת מהם. גדשו שסיעה, הוסיפו על כלי המידה וגדשוהו. שסיעה זה כלי שמודדים בו מידה של שסיעה. כלומר, הרבו לעשות סייג לתורה ועוילו בתקנתם להוסיף גדר להרחיק מן העבירה. רבי יהושע אומר, בו ביום מחקו שסיעה. בגזירתם עשו כמי שהייתה לו מידה גדושה מעט, והוסיפו עליה עוד, ועל ידי שהוסיף עליה יותר מדי, גרם להפחית ממנה יותר ממה שהיה בה קודם לכן. דהיינו שהערימה התמוטטה. כלומר, שירבו לגזור יותר מדי, ולא היו יכולים בני אדם לעמוד בגזירתם, ומתוך כך עוברים על דברי תורה. ונמצא שחיסרו מן המידה שהייתה קודם הגזירה, ועדיף היה להשאיר את הדין כמתחילתו, ולא להוסיף עליו גזירה זו. מביאה הגמרא עוד ברייתא המבארת את דברי רבי אליעזר ורבי יהושע. תניא שנינו בברייתא, משל דרבי אליעזר, יש לתת משל לדברי רבי אליעזר ששיבח את הגזירה הזו, למה הדבר דומה? לקופה, לסל, מלאה קישואין ודילואין, אדם נותן לתוכה גרגירי חרדל, והיא מחזקת את הגרגירים. כיוון שהם נופלים בין הקישואין והדילואין, ואף כאן, יפה תקנו והוסיפו דבר המתקיים. משל דרבי יהושע, למה הדבר דומה? המשל שדברי רבי יהושע שאמר שלא יפה גזרו, למה זה דומה? להריבה, לקערה מלאה דבש, נותן אדם לתוכה רימונים ואגוזים, והיא מקיאה מפני זה את הדבש שהיה בראשון. גם על ידי הגזירה הזו גרמו למכשול, כי שמא לא יאמין לנוכרי שישמור לו את כיסו, מכיוון שאסרו חכמים להוליכו פחות פחות מ-400, ואין אדם מעמיד עצמו על ממונו, יבוא להעביר את כיסו 400 ברשות הרבים. אבל תוספות בדיבור המתחיל בו ביום מבארים שגם רבי יהושע בא לשבח את הקנת חכמים, ותוספות מבארים את משל הגמרא להריבה מלאה דבש שמקיאה מה שבתוכה, וכשמוצאים ממנה רימונים ואגוזים פוסקת מלהקיא. כמו כן, על ידי שגזרו חכמים ליתן לנוכרי ואסרו להעביר פחות פחות מ-400, תקנו שלא יבואו לידי מכשול או הוליכו 400. חוזרת הגמרא לדון בתקנה ששנינו שמניחו על החמור. אמר מר שנינו במשנה, אם אין עמו נוכרי, ונכנסה שבת, מניחו את הכיס על החמור. מקשה הגמרא, אבל לא מחמר, והרי הוא מניק חמור שיש עליו מסע, ורחמנה אמר, בתורה נאמר בספר שמות פרק ח' פסוק י' לא תעשה כל מלאכה, אתה ובנך וביתך, עבדך ועמתך ובהמתך, כלומר שיש איסור במלאכה נעשית על ידו ועל ידי בהמתו, שכך משמעות הפסוק, לא תעשה כל מלאכה אתה ובהמתך, שהמלאכה נעשית על ידי שניהם ומחמר המנהיג, חמור טעון מסע, זו מלאכה נעשית על ידי אדם ובהמתו, דהיינו שהבהמה טעונה והוא מנהיגה, ואף שאיתרנו איסורים דרבנן למי שבא בדרך, מכל מקום האיסור הזה הוא מדאורייתא ואי אפשר להתירו. תרץ את הגמרא אמר עבדה ברהבה, מניחו לכיס עליה כי שהיא כבר מהלכת, שאין הבהמה עושה עקירה לכיס ואינה עושה מלאכה, כיוון שהעברה ברשות הרבים אינה נחשבת למלאכה, אלא אם כן עשה גם כן עקירה וגם כן הנחה. וכיוון שנתן לבהמה את הכיס רק אחר שעקרה, לא עשתה הבהמה עקירה, שאין איסור במלאכה שעושה עם בהמתו, אלא במלאכה שאם היה האדם עושה מלאכה זו, היה חייב. שהרי בפסוק שלמדנו איסור זה נאמר לו תעשה כל מלאכה, וכל שאינו נחשב מלאכה באדם, גם בבהמה אינו נחשב מלאכה. האדם שהטינו על גבו דבר בעת שהיה מהלך אינו חייב חטאת, כיוון שאין זה נחשב שעשה עקירה, ורק אם עקר אחר שהיה טעון, אז נחשב שעשה עקירה. שעקירת גופו כעקירת חפץ דמי, כלומר, שמשהו נעקר ללכת כשהיה עליו מסוי, נחשב גם עקירה שעקר את החפץ ממקומו. הוא הדין כשנותן לחרש שוטה וקטן שצריך ליתן באופן שלא יעשו עקירה והנחה. כפי שאמרו התוסות לאיל בדף קופנון ג' עמוד א' דיבור המתחיל מי. מקשה הגמרא והאי אפשר דלא קיימה להשתין מים ולהטיל גללים, והיא כעקירה והנחה. והרי לא ייתכן שלא תעמוד הבהמה להשתין מים ולהטיל גללים, ויש כאן עקירה והנחה כשחוזרת ועוקרת רגליה ללכת אחר הטלת מים או גללים. תרץ את הגמרא כשהיא מהלכת מניחו עליה ואין כאן עקירה, וכשהיא עומדת להטיל גללים נוטלו אמנה, ולאחר שתחזור ותעקור ישוב יניחנו עליה. וצריך ליטול את הכיס מעל הבהמה קודם שעומדת כדי שלא תעשה הנחה. כך אומר הרמב״ם. ואילו הריטב"א כתב שאין צריך ליטול לפני ההנחה, כיוון שלא הייתה כאן עקירה, אז אין נעשית מלאכה בהנחה בלא עקירה. ועל שאלת הגמרא מקשים, מדוע עמידת הבהמה להטיל מים נחשבת הנחה? הרי לעיל בדף ה' עמוד ב' למדנו שרק כאשר אדם עומד לפוש, לנוח, נחשבת עמידתו הנחה, ולאחר מכן כשממשיך ללכת, הרי זו עקירה. אבל כשעומד לכתף, דהיינו לסדר את המסע שעל כתפו, הוא לא חייב כי זה לא נחשב הנחה. וכן כשממשיך ללכת לאחר מכן, אין זה עקירה. וכיוון שכך, הרי העמידה להטיל מים, גם באדם אינה נחשבת הנחה והעקירה ולא חייב עליה. תרץ השפת אמת שייתכן לומר שבבהמה, שאין בדעת, אין חילוק בין עמידה לכתף לבין עמידה לפוש. אלא כל עמידה נחשבת כהנחה. ואילו בשער הציון בסימן שין ממתת סעיף קטן חי כתב, שאכן מסוגייתנו מוכח, שאף באדם כל שעמד מפני איזו סיבה שמנעה ממנו ללכת, נחשבת עמידתו הנחה וכעומד לפוש, ורק שעומד לתקן את המסע בכדי שיוכל לסתו בדרך הליכתו, אין עמידתו נחשבת הנחה, ולכן גם בבהמה שעומדת להשתין מים, נחשבת עמידתה כהנחה. שואלת הגמרא יחי אם כן, שאינו מניח את הכיס על הבהמה, אלא באופן שאינה עושה עקירה והנחה, אפילו לתת את הכיס על חברו נמי. גם כן יש להתיר באופן הזה שאין חברו עושה עקירה והנחה. כיוון שאין כאן איסור דאורייתא, ומדוע התירו במשנה רק לתת על גבי בהמה? כי כל האיסור הוא רק מדרבנן, שחכמים אסרו לעשות מלאכה אסורה בשבת, גם כשהמלאכה נעשית על ידי שני אנשים. תרץ את הגמרא אמר רב פאפא, כל מלאכה שאם עושה אותה בגופו לבדו חייב חטאת, בחברו, אם עושה את המלאכה עם חברו פטור, אבל אסור מדי רבנן. במלאכה זו, אם היה עושה אותה לבדו, היה חייב, אף אם היה מגביע תוך כדי הליכה, כיוון שעוקרו את החפץ בידיים. ולא יתירו חכמים לעשות זאת אף בכיס. וכל מלאכה שאם עושה אותה עם חברו פטור, אבל אסור, בחמורו מותר לעשותו לכתחילה. ולכן נותנו על החמור ואסור לתנו על חברו. ולא אמרו שצריך לעמוד כדי שתחשב עקירה, אלא כשהיה טעון במסע מבעוד יום, שלא עשה עקירה בשבת, או כשחברו הניח עליו מסע כשהוא הולך, שהוא לא עשה עקירה, אבל כשהוא עצמו עקר, אף אם מסכן כשהוא מהלך, חייב. אומר המגן אברהם, מבואר פה בגמרא, שכל דבר שבאדם הוא פטור אבל אסור, בבהמה אין בכך כלל איסור, שכל הדברים האסורים בשבת מדרבנן, לא גזרו אותם חכמים, אלא באדם ולא בבהמה. ומבאר הרשב"א, שגם באיסור מחמר לא גזרו חכמים איסורי דרבנן, ומשום כך כשאין החמור עושה עקירה והנחה, מותר אף להניג את החמור. והערת הגמרא מה הדין באדם שבא בדרך בערב שבת וחבילתו על כתיפו. אמר עבדה ברהבה, הייתה חבילתו מונחת לו על כתיפו בערב שבת מבעוד יום ואז שקע החמה, רץ תחתיה, כלומר שאינו מניחה ואינו עומד, אלא משאיר אותה על כתפו ורץ עימה עד שמגיע לביתו. שכל זמן שאינו עומד בדרך לפוש, הרי לא עשה עקירה. ומשום העקירה הראשונה אינו חייב, כיוון שנעשתה מבעוד יום. וכותבים הרשב"א, והתרומה, שדווקא כשאין עמו לא נוכרי ולא בהמה ולא חרש או שוטה או קטן, התירו לרוץ תחתיה, אבל אם יש עמו אחד מכל אלו, נותן להם ולא רץ תחתיה. מדייק את הגמרא דווקא באופן שהוא רץ התירו. אבל קלי קלי, אם הולך בנחת מעט מעט, לא. וערר את הגמרא מה הייתה, מה הוא הטעם שלא התירו לו להשאיר את החבילה על כתפו כשהוא הולך בנחת? הרי אף כשהוא הולך בנחת כל זמן שאינו עומד ואינו נח מהליכתו, אין כאן הנחה. משיבה הגמרא כיוון דלית להיכרה, מכיוון שאם אינו רץ, אינו עושה היכר בהליכתו, עתי למעבד עקירה והנחה. יכול לבוא לידי עקירה והנחה, שייתכן שיעמוד מהילוכו ולא ישים לב שעמד, וימשיך ללכת אחרי כן, ונמצא שעשה עקירה, ואחר כך כשיניח את החבילה, יעשה הנחה. אבל אם הוא רץ, יש לו היכר ולא יעשה עקירה והנחה, בלא שישים לב, אלא אם יעמוד, ישים ליבו שעמד. ומה שלא אמרו את התקנה הזו בכיס שיכול לרוץ עמו בלא לעמוד, הורים הראשונים, כיוון שבחבילה שהיא כבדה יש היכר על ידי ריצה, לכן התירו, אבל בכיס שהוא קל, אין היכר בריצתו ויש לה חשוש שיבוא לעמוד. ולא הרמב"ן כותב שייתכן שגם בכיס התירו, אלא שלא אמרו את התקנה הזו בכיס, שכיוון שאפשר גם בפחות פחות מ-400, אין דרך בני אדם לרוץ בדרכים. מקשה הגמרא סוף סוף, אף שברשות הרבים יכולו לרוץ עם החבילה, כיוון שלא עשה עקירה בשבת, מכל מקום כמעט הלוויתה כאשר מגיעו לביתו, אי אפשר דלוקה איפורתה. לא ייתכן שאינו עומד מעט קודם שייכנס לביתו, שהרי אינו יכול לרוץ בבת אחת אל תוך ביתו. וכמעייל, והרי הוא מכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, שהרי עשה עקירה ברשות הרבים והנחה ברשות היחיד. ועובר על איסור תורה של הכנסה מרשות לרשות, שהוא אחד מ-39 אבות מלאכה. תרץ את הגמרא דזריק לה כלאחר יד. כאשר הוא בא לחצירו, צריך הוא לזרוק את החבילה שלו כדרך זריקה, כגון שעומד כשאחוריו כלפי החצר, וזורק את החבילה מכתפו. וכשזורק כך, אין בזה איסור דאורייתא. ומשום הפסד חבילתו, התירו לו את הדבר הזה. כך המשנה ברורה בסימן רי סמך וף, סעיף קטן למד ב'. שואלים התוסות בדיבור המתחיל סוף סוף, לאל שאמרה הגמרא בכיס שמוליכו פחות פחות מ-400, מפני מה לא הקשתה הגמרא שכשמגיע לביתו, עובר באיסור הכנסה כשמכניס מרשות הרבים לרשות היחיד, כפי שמקשה הגמרא כאן, מתרץ התוסות הראש, שבכיס שהוא קטן פשוט היה לגמרא שהוא יכול להכניסו כלאחר יד, ורק בחבילה שהיא גדולה סברה הגמרא, שכיוון שקשה להכניסה כלאחר יד, אם כן יבוא לעשות עקירה והנחה ויעבור על איסור שבת. ולא המאירי בייר שלגבי כיס לא הקשתה זאת הגמרא, כיוון שוודאי כשיבוא לעיר, ימצא נוכרי ליתן לו, ואז ודאי אסור לו להכניס את הכיס לביתו. והעיר את הגמרא דין מחמר אחר בהמתו בשבת. אמר רמי בר חמה, מחמר אחר בהמתו, המנהיג את בהמתו כשהיא תאונה מסע בשבת, בשוגק חייב חטאת ובמזיד כשיתרו בו עדים, חייב סקילה. ולשיטת רמי בר חמה, מה שלא נשנית המלאכה הזו של מחמר במניין אבות מלאכה, מבאר הרמב"ן שייתכן שלא מנתה המשנה אלא מלאכות שהיו במשכן. וכיוון שמלאכת מחמר לא הייתה במשכן, לא נמנתה באבות מלאכה אף שחייב עליה מדאורייתא. ועוד הוא מתרץ שמחמר, הרי הוא בכלל הוצאה והעברה, שאין זו מלאכה שונה אם עשה זאת בגופו או על ידי בהמתו. ועוררת הגמרא מה הייתה מה? מניין למד רמי בר חמה את הדין הזה, שהמחמר אחר בהמתו בשבת, בשוגק חייב חטאת ובמזיד חייב סקילה? משיבה הגמרא אמר רבה, דאמר קרא נאמר בספר שמות פרק ח' פסוק י' לא תעשה כל מלאכה אתה ובהמתך, שמפסוק זה לומדים לאיסור מחמר. ודרשו חכמים שבהמתו דום ידידי, שווה הדין כשהוא עושה מלאכה עם בהמתו לכשהוא עושה מלאכה בעצמו. שהאיסור הנלמד ממה שנאמר בפסוק ובהמתך שווה לאיסור שנלמד ממה שנאמר אתה. מה הוא כשם שבאופן שהוא עושה את המלאכה לבדו, בשוגק חייב חטאת ובמזיד חייב סקילה, שכל מלאכות שבת עושה אותם במזיד חייב סקילה ובשוגק חייב חטאת, כאמור לאל בדף סמך זין עמוד ב', אף בהמתו נמי, גם מלאכה שעושה על ידי בהמתו, דהיינו מחמר אחריה, בשוגק חייב חטאת ובמזיד חייב סקילה. אמר רבה שתי תשובות בדבר, מקשה רבה על דינו של רמי בר חמה פעמיים. חדה, קושייה אחת דכתיב בפרשת הקורבנות של עובד עבודה זרה בשגגה, ספר במדבר, פרק ט' זין, פסוק חפתי, תורה אחת תהיה לכם לעושה בשגגה, והנפש אשר תעשה ביד רמה ונחרטה הנפש ההיא מקרב עמה. היינו מי שעובד עבודה זרה, ששנינו בספרי רבי שמעון אומר בעבודת כוכבים הכתוב מדבר, שנאמר בהמשך הפסוק כדבר השם בזה, שביזה את הדיבור הראשון שאמר השם, שנאמר בו אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כך מסבירה שבמסכת הוריות בדף ח', וכשנאמר בפסוק הזה תורה אחת, הוקשה ושוותה כל התורה כולה לעבודה זרה, לומר שחיוב חטאת על כל עבירות שבתורה אינו רק באופן שחייבים קורבן בעבודה זרה, מה עבודה זרה? כשם שבעבודה זרה אין חייבים קורבן. עד דעביד, עד שהוא עושה מעשה בגופי בגופו, כלומר שיעשה מעשה בעצמו, ולא די בכך שהוא גורם שדבר אחר עושה מעשה, שהרי נאמר לעושה בשגגה, שאין חייב קורבן עד שיעשה מעשה. החנמי גם בשאר אווירות אינו חייב חטאת בשוגג, עד דעביד מעשה בגופי, עד שיעשה מעשה בעצמו. אבל מחמר, שאף שהוא גורם לבהמה לעשות מעשה, בעצמו הוא לא עושה מלאכה, אלא רק דיבור, אז הוא לא מביא קורבן חטאת. אם כן, קשה מכאן על רמי בר חמא שאמר שמחמר כן חייב חטאת. ועוד אומר רבה, יש להקשות ולהשיב נגד דברי רמי בר חמא, שאף מה שאמרת שבמזיד חייב סקילה, קשה. תנן, שנינו במשנה במסכת סנהדרין, דף סמכבב עמוד א', המחלל את השבת נסקל, רק אם חילל בדבר שחייבים על שגיגתו חטאת ועל זדונו סקילה. מכלל, משמע מזה, דאי כמידה, שיש איסור שבת, אין חייבים על שגיגתו חטאת ולא על זדונו סקילה, ומה הניעו, מהו האיסור הזה? לאו דמחמר, הרי זה עליו של מחמר, שאין חייבים עליו חטאת, כמו שהוכיח רבה בקושייה הראשונה, אם כן מבואר במשנה, שאף אין חייבים עליו סקילה, וקשה על רמי בר חמא. דוחה הגמרא ואומרת לו, אין הכרח שהכוונה לאיסור מחמר, כי אפשר להעמיד שהכוונה לאיסור תחומין, ואליבא דרבי עקיבא, לפי שיטתו של רבי עקיבא הסובר במסכת סוטה בדף זך עמוד ב', שהאיסור לצאת חוץ לתחום הוא מדאורייתא. רבי עקיבא דורש את תחומים דאורייתא ממה שנאמר בערים שצריכים ישראל לתת ללוויים, ספר במדבר, פרק למדהי פסוק ה', ומדותם מחוץ לעיר את פאת קדמה 2,000 באמה. ואילו קודם לכן נאמר, ומגרשי הערים אשר תיתנו ללוויים, מקיר העיר וחוצה, 1,000 אמה סביב. ודרש רבי עקיבא, שמגרש הרי הלוויים אינו אלא 1,000 אמה. ומה שנאמר שצריך למדוד 2,000 אמה זה לעניין תחום שבת. ורבי אליעזר בן רבי יוסי הגלילי פרש, שנותנים ללוויים סביב הרם 2,000 אמה. מה שנאמר בפסוק, שמגרשי הערים הם 1,000 אמה, היינו שמתוך ה-2,000 אמה שנותנים ללוויים סביב להריהם, צריכים הם להניח 1,000 אמה סביב לעיר, מגרש שנוטעים וזורים בו. רק את השאר יכולים הם לעשות לשדות וקרמים. אז אם כן מתרץ את הגמרא, אפשר להעמיד שהכוונה לאיסור תחומין לשיטתו של רבי עקיבא, שסובר במסכת סוטה שהאיסור לצאת חוץ לתחום הוא מדאורייתא. אבל מכל מקום אין חייבים על זדונו סקילה ולא על שגיגתו חטאת. ואפשר להעמיד שהכוונה היא לאיסור אבערה, הדלקת אש והליבה, לפי שיטתו של רבי יוסי הסובר לאל בדף עין עמוד א', שאין בחיוב סקילה אלא רק איסור לאו. שנאמר, לא תבערו אש, וסובר רבי יוסי, שהטעם שפרטה התורה את איסור הבערה, לומר שאין חייבים על הבערה כרת וסקילה כשאר מלאכות, אלא מה שאמור באיסור הבערה, שזה איסור לאו שעונשו במלכות. מביאה הגמרא שיטה אחרת בדעת רמי בר חמא. רב זביד מתני אחר, רב זביד שנה את דברי רמי בר חמא כך, אמר רמי בר חמא, מחמר אחר בהמה בשבת, אם עשה זאת בשוגג אינו חייב חטאת, משום שלמדים מעבודה זרה שאינו חייב חטאת עד שיעשה מעשה בגופו, כפי שמבואר לעיל בדף קופנון ג' עמוד ב'. אבל אם עשה זאת במזיד חייב סקילה מפני שאוקש ושווה אתה ובהמתך. ולמדים שאף מלאכה נעשית על ידי בהמתו, חייב עליה. כפי שביה רב הלעיל. מי טיב רבה יקשה רבה על רמי בר חמא ראשנינו במשנה במסכת סנהדרין בדף סמכבב עמוד א', המחלל את השבת בדבר שחייבים על שגיגתו חטאת, חייבים על זדונו סקילה. ויש לדייק מדברי המשנה שדווקא דבר שחייבים על שגיגתו חטאת, חייבים על זדונו סקילה. אבל דבר שאין חייבים על שגיגתו חטאת, גם אין חייבים על זדונו סקילה, וממילא במחמר שאמר רמי בר חמא שאין חייבים על שגיגתו חטאת, אף לא יתחייב במזיד סקילה. תרץ את הגמרא מי קטני, אין חייבים, וכי שנה התנא בפירוש שכל דבר שאין חייבים על שגיגתו חטאת, אין חייבים על זדונו סקילה? והרי התנא אמר רק שכל שחייבים על שגיגתו חטאת, חייבים על זדונו סקילה? ממילא יש לומר, דאחי כאמר, כך כוונת התנא לומר, שכל דבר שחייבים על שגיגתו חטאת, בהכרח חייבים על זדונו סקילה. אבל דבר שאין חייבים על שגיגתו חטאת, אינו בהכרח שחייבים על זדונו סקילה. ומכל מקום יש דבר שאין חייבים על שגיגתו חטאת, ואף על פי כן חייבים על זדונו סקילה. ומה הניעו? מהו הדבר הזה? מחמר. וכדברי רמי בר חמא שאין חייבים על שגיגתו חטאת, וחייבים על זדונו סקילה. ויהיה הגמרא שיטה נוספת בדין מחמר בשבת. אומרת הגמרא, רבה אחוה אחיו, דרב מרי של רב מרי ברחל, ואמרי לה ויש שאמרו שרבה היה אבוה, היה אביו של רב מרי ברחל, וקודם שמביאה הגמרא את דבריו, מבררת הגמרא אם ייתכן שהיה רבה אביו של רב מרי בר רחל, שואלת הגמרא ללישנה בתרה על הלשון השנייה, שגרסה בגמרא שרבה אביו של רב מרי היה קשיה עד הרב אכשרי לרב מרי בר רחל, כשם מה שאמרו במסכת יבמות בדף ממהי עמוד ב' שרב הכשיר את רב מרי בר רחל, ומניה בפורסה דבבל ומינהו להיות שוטר על הציבור בבבל, אף שהיה אביו נוכרי. ולמרות שנאמר בפסוק סום תשים עליך מלך מקרב אחיך, שאין למנות לשום שררה אלא מקרב אחיך, כאן כיוון שאימו הייתה מישראל, הרי זה נחשב מקרב אחיך. אז אם כן, איך ייתכן לומר שרבא היה אביו? מבואר פה במפורש שאביו לא היה מישראל. תרץ את הגמרא דילמה, שמא תרי מרי בר רחל אבו. שני מרי בר רחל היו. האחד, רבא היה אביו, והשני, אביו היה גוי. ושם אביו היה איסור גיורא, שבא על רחל ביתו של שמואל שנשבט, כמובא במסכת כתובות בדף כ"ג עמוד א', ואחר כך נתגייר וממנו התעברה בעודו גוי ונולד רב מרי בר רחל. אבל תוספות במסכת בבא בתרא בדף קמ"ט עמוד א', דיבור המתחיל רב כתבו, שבתלמוד הירושלמי מבואר שביתו של שמואל שנשבט אמרה אמת שתאורה היא ולא באו עליה נוכרים. ולכן פירשו התוספות שמרי בר רחל, ביתו של שמואל, היה אביו ישראל גמור. והוסיף שייתכן שהוא המוזכר כאן ששם אביו רבא, ומרי בר רחל בנו של איסור גיורא, לא הייתה אמו ביתו של שמואל. חוזרת הגמרא לסוגייתנו, שאותו רבא ומתנילה להשמעת היה שונה שמועה זו משמי דרבי יוחנן לפתור. וכך שנה אמר רבי יוחנן המחמר אחר בהמתו בשבת, בין בשוגג בין במזיד, פטור מכלום. בשוגג לא מחייב חטאת משום דאוקשה כל התורה כולה לעבודה זרה, וכשם שבעבודה זרה אינו חייב חטאת עד שיעשה מעשה בגופו, אף בכל התורה אינו חייב חטאת עד שיעשה מעשה בגופו. ובמזיד נמי לא מחייב, על מזיד הוא גם לא מחויב סקילה, משום דתנן שנינו במשנה במסכת סנהדרין בדף ס"ו, המחלל את השבת בדבר שחייבים על שגיגתו חטאת ועל זדונו סקילה, ויש לדייק מדברי המשנה שדווקא הדבר שחייבים על שגיגתו חטאת חייבים על זדונו סקילה. אבל אם אין חייבים על שגיגתו חטאת, אין חייבים על זדונו סקילה, ולכן כיוון שמחמר פטור על שגיגתו מחטאת, אינו חייב על זדונו סקילה. ממשיך רבא בשם רבי יוחנן בלב נמי לא מחייב, גם אין לחייבו במלכות משום עליו הנאמר בפסוק לא תעשה כל מלאכה אתה, הוא והמתך, משום דלב זה, הוולי הרי הוא לב שניתן לעזרת מיתת בית דין. דהיינו לב שבא להזהיר על דבר שהעובר עליו חייב מיתה בבית דין. שכן, אף העזרה של שאר מלאכות שבת נלמדת מן הלב הזה, ושאר מלאכות שבת העושה אותם במזיד חייב סקילה. וכל לב שניתן לעזרת מיתת בית דין אין לו קין עליו, כיוון שעיקר העזרה לא נאמרה, אלא לעניין שאם יעבור על העזרה יתחייב מיתה. כיוון שלא אנשה התורה מיתה, אלא אם כן הזהירה, כלומר, שכל האיסורים שבתורה לא נאמר בהם עונש, מבלי שיאמר בהם איסור לב, וכיוון שלב זה נכלל בו דבר שחייבים עליו מיתה, ודאי עיקר עזרתו בא לאופן שיש בו חיוב מיתה ולא לחייב מלכות. ולכן גם באופן שאין בו חיוב מיתה, מכל מקום אין לו קין עליו. ואף בדבר שלא יכול להיות בו חיוב מיתה, כמו מחמר שלעולם אין בו חיוב מיתה, אין חייבים מלכות. שכיוון שעליו כולל גם דברים אחרים ששייך בהם חיוב מיתה, אנחנו אומרים שעליו לא בא לעזרת מלכות, אלא לעזרת מיתה. ככה תוספות דיבור המתחיל, בלב נמי לא מחייב. אומרת הגמרא, ואפילו למאן דאמר, אפילו לדעת רבי ישמעאל במסכת מכות דף י"ג עמוד ב', שסובר שלא קין עליו שניתן לעזרת מיתה. מכל מקום המחמר אינו לוקה, משום שלב של מחמר אינו לב גמור שלא קין עליו. שכן, אם היה זה לב גמור, אם כן לכתוב רחמנה, התורה הייתה צריכה לכתוב לא תעשה כל מלאכה ובהמתך. המילה אתה למה לי? אלא ודאי בא כתוב לחלק ולומר שדווקא הוא ניהו דמחייב. שרק כשהוא, האדם עצמו, עושה את המלאכה לבדו, אז הוא עובר עליו גמור ולוקה. אבל במלאכה הנעשית על ידי בהמתו, דהיינו מחמר, לא מחייב. אין זה לב גמור ואינו לוקה עליו. כלומר, גם במלאכה הנעשית על ידי בהמתו, ודאי עובר על הלב. אבל מכל מקום, מאיתור הלשון למידים, שאינו לב גמור ואינו לוקה עליו, אלא אם עושה את המעשה בגופו לבדו. והטעם, משום שאין זה מעשה עצמו, אלא מעשה בהמתו. והרי זה כמו מעשה עבדו ובנו, שאף שעובר בלב, מכל מקום, אינו לוקה. הסברם של הריטב"א והרמב"ן. מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בדף קנ"ג במסכת שבת, עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, מדוע היו אנשי עירו של רבא שונאים אותו? התשובה ברש"י. שאלה שנייה, למה רמז שלמה באומרו בכל עת יהיו בגדיך לבנים ושמן על ראשך לא יחסר? שאלה שלישית, מדוע התירו חכמים לאדם לתת את כיסו לנוכרי שיטלטלנו? שאלה רביעית, מי הם החמישה שאין תרומתם תרומה? שאלה שישית, איזו תקנה הייתה להציל את כיסו ולא רצו חכמים לגלותה? והשאלה האחרונה, כיצד זורק את החבילה לביתו בשינוי? אלה הם השאלות שלנו לשינוי, לסיכום ולחזרה אותו שלמדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו היום הזה בדף קנ"ג במסכת שבת. אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו עם שונה הלכות. בפנינתנו שונה הלכות, אנחנו משננים מספר הלכות למעשה אודות אשר למדנו בדפינו היומי. מי שהיה בא בדרך וקידש עליו היום, והיו עמו מעות ויש לו חמורו, וגם יש עמו נוכרי, לא יניח כיסו על חמורו, מפני שהוא מצווה על שביטתו, אלא נותן כיסו לנוכרי להוליכו לו, למוצאי שבת לוקחו ממנו, ואפילו לא נתן לו שכר על זה, ואף על פי שנתנו לו משחשיכה מותר. אף שאסור מדברי סופרים לומר לנוכרי לעשות לו מלאכה בשבת, מכל מקום הקלו חכמים, לפי שהיה ידוע להם שאדם בהול על ממונו, ואם לא יתירו לו ליתן את כיסו לנוכרי, יבוא לידי איסור חמור שיוליך דלת עמוד ברשות הרבים. אם אין עמו נוכרי, מניחו על חמורו, וכדי שלא יהיה חייב משום מחמר, שעל זה הוא עובר אם יש עקירה והנחה, מניחו לאחר שעקרה יד ורגל ללכת, זה לא עקירה, וכשהיא עומדת נוטה לימנה, ולאחר שתחזור ותעקור רגלה, יניחנה. ויש אומרים שצריך להיזהר מלהניגה בכל רם כל זמן שהכיס עליה. אם מצא מציאה אינו יכול לתנה לנוכרי, אלא אם כן בא לידו מבעוד יום שאז נחשב ככיסו. המתיירה מן הליסטים ומן השלטון מותר לו לטלטל המעות כדי להחביאן ויש עשרים. מי שהיה בא בדרך וקידש עליו היום, לא ירחב על החמור אלא ילך ברגליו, ואם הוא צריך לצאת חוץ לתחום מפני שמתיירה מן הליסטים או שער סכנה, ואפילו תוך התחום, יכול להישב על החמור ולרכוב מחמת הסכנה. מי שהיה בא בדרך וקידש עליו היום, והניח כליו על גבי חמורו, כשמגיע לחצר החיצונה, המשתמרת נוטל מעל החמור כלים הניטלים, ושאינם ניטלים, מתיר את החבלים והעסקים נופלים. אסור לו להוליך חפץ פחות מארבע אמות, ואפילו בין השמשות, ואפילו בקרמלית. הייתה חבילתו מונחת על כתיפו וקידש עליו היום, רץ תחתיה עד ביתו, ודווקא רץ, אבל הילך לאט לא, כיוון שאין לו היכר בדבר. ואז יש חשש שיבוא לעשות עקירה והנחה, לפי שפעמים עומד בלא שישים לב לכך. אבל כשרץ יש לו היכר בהליכתו, ועל ידי כן יזכור ששבת היום ולא יעמוד. מוריי ורבותיי, אחיי וראיי, כאן אנו חותמים את שיעור דפינו היומי. להיום יום חמישי ט"ז במנחם אב תש"פ, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דף קנ"ג במסכת שבת. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם וישועתו מחר. יום שישי טוב במנחם אב תש"פ, י"ז במנחם אב תש"פ, ערב שבת קודש, פרשת עקב, ונלמד כהרגלנו בסייעתא דשמיא בערבי שבתות וימים טובים, שני דפים. דפים קנ"ד וקנ"ה במסכת שבת. וכשנסיים מחר בעזרת השם ובישועתו את שיעורנו, נתייצב מרחק שני דפים מסיום מסכת שבת על קנ"ז דפיה. איזו התרגשות, ברכות והודעות לשמך הגדול והקדוש מעתה ועד עולם. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מלדי מיטב מנותן התורה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.